שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימוד ספר שמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו בשעה טובה נמצאים בפרק השלישי כבר. זה התקדמות עצומה, ואנחנו עסוקים כאן בשאלות של אבחונים וקריטריונים. כידוע, ספר שמונה פרקים עוסק בתיאוריה הבסיסית של תורת המוסר, מה הטוב ומה הרע. וכאן אנחנו נכנסים לגופו של עניין, מה נקרא טוב ומה נקרא רע, ואין לנו ברירה, אני חושב, אלא לקרוא את הטקסט. אז אני קורא. אמרו הקדמונים. מי זה הקדמונים במקרה הזה? מדובר כאן במקרה הזה על אריסטו בספר האתיקה אל ניקומקוס, וגם מדובר באבו נאסר אל-פארבי, שחי כבר יותר קרוב לזמנו של הרמב״ם, והוא המעביר את תורת אריסטו מן היוונית לערבית עם פרשנות משלו. כן, כלומר, כך שמה שאנחנו נקרא עכשיו בחלקו הגדול לקוח מהניסוח של תורת אריסטו על ידי אבו נאסר אל-פארבי. וזה עכשיו מה שאנחנו נקרא. אמרו הקדמונים, כי יש לנפש בריאות וחולי, כמו שיש לגוף בריאות וחולי. זה גם מזכיר לכם את כותרת המשנה של הפרק, בחוליי הנפש. עכשיו, הביטוי הזה, חולי הנפש, הוא ביטוי מטעה. בגלל שבעברית מודרנית יש למושג חולי נפש משמעות אחרת ממה שאצל הרמב״ם או אצל אריסטו. ושוב אנחנו פה נתקלים בבעיה טכנית חשובה שיש לה הרבה השלכות. כדי להבין את הרמב״ם צריך לדעת על מה מדובר. בימינו חולי הנפש זה שייך לתחום הפתולוגי, השיגעון. אז יש משוגע שלם, למחצה, שליש, רביעה, עשירית, שיגעון וכדומה. אבל כל הדברים האלה הם, הייתי אומר, שיבוש בתפקוד המנטלי. כשמדובר בחוליי הנפש כאן, מדובר על משהו אחר. בקלקול המידות, קלקול מוסרי. זה לא שלא יכול להיות קשר בין הדברים. לפעמים קלקול מוסרי וקלקול מנטלי, הם קשורים זה לזה. אבל פה מדובר באופן נטו במוסר. מוסר. כלומר, הרמב״ם מלמד אותנו שיש בריאות וחולי במובן המוסרי. לכן, כשאומרים, למשל, אדם שיש לו גאווה הוא חולה הנפש, זה לא במובן המודרני, אלא במובן העתיק של המילה, שהוא מבחינה מוסרית צריך לתקן את עצמו. אמרו הקדמונים, שוב אני חוזר בפנים, אמרו הקדמונים כי יש לנפש בריאות וחולי, כמו שיש לגוף בריאות וחולי. ובריאות הנפש היא, עכשיו צריך הגדרה, מה זה נפש בריאה ומה זה נפש חולה. בריאות הנפש היא שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה. מה זה חלקיה של הנפש? פעולותיה, כן? אנחנו למדנו שאין חלקים באמת לנפש, אלא יש פעולות לנפש. אבל אנחנו רגילים על דרך הרחבת הלשון לכנות את פעולות הנפש בכינוי חלקים, חלקי הנפש. אז שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה, תכונות שתעשה בהן תדיר הטובות והפעולות הנאותות. כלומר, אם יש לי נטייה נפשית לעשות את הטוב, יש לי נפש בריאה. וחוליה הוא שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה תכונות שתעשה בהן תדיר הרעות והפעולות המגונות. כלומר, אם יש לאדם נטייה בנפשו לעשות רע, זה נקרא שנפשו חולה. ברור? זה ההגדרה. לעומת בריאות וחולי בגוף, איך אומר? אמנם בריאות הגוף וחוליו, מלאכת הרפואות, חוכמת הרפואה, תחקור עליו. כלומר, אתה לא בריא בגוף, אתה הולך לרופא הגוף. אתה לא בריא בנפש, צריך כבר טיפול מסוג אחר, הטיפול המוסרי. בבקשה, יש לך שאלה.
כן.
לא. שם. כן, מה? כן. אם יש קלקול בחלק הזן, אז זה בעיה בגוף. לכן הולכים לרופא. כן, כלומר, החלק הזן, כן, זה מה שאנחנו למדנו, שיש לנפש חלקים או פעולות שהם בידי האדם, יש חלקים שאינם בידי האדם. זה מה שלמדנו בפרק השני. מה שבידי האדם, כלומר, נתון לבחירתו החופשית של האדם, שם אנחנו נדבר על מוסר. איפה שזה לא בידי האדם, שם אנחנו נדבר על תקין ולא תקין. בסדר? אז זה מה שאני מסביר לך. מה שקוראים כאן, בריאות הנפש, הכוונה בריאות החלק המתעורר. זה ברור, כלומר, זה מתבקש. שמדובר על החלק המתעורר, ששם יש בחירה חופשית, האם להתנהג טוב או רע. בסדר? בבקשה. כן, בוודאי.
אין דבר כזה קדיר. כל אחד לפעמים עושה חלק מהפעולות שלנו.
נגיד ככה. הנדיבות היא מידה טובה בנפש. נדיבות, זה מידה טובה. עכשיו, לא תמיד, למרות שיכול להיות שיש לי תכונה כזאת בנפש להיות נדיב, לא תמיד אני יכול להוציא את זה לפועל. אבל מה שקבוע אצלי זה הרצון להתנדב. מובן? זה הכוונה תדיר. כי יכול להיות יוצא מן הכלל, זה מה שהוא אמר. תדיר זה לא תמיד. כן, לא. לא, 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 לא. הוא לא אומר שהיא תעשה. זה תכונות שתעשה בהן תדיר. זאת אומרת, זה תכונה שגורמת לו, כשהוא יכול, לעשות. למשל, יש אדם שהוא מאוד מאוד נדיב, אבל אין לו נזקקים. הוא עכשיו לבד, באי בודד, ואין לו למי לתת. אבל הוא נדיב. אבל אנחנו יודעים שאם היה לו אפשרות לנדב, הוא היה מנדב. מובן?
כן,
אוקיי,
זה כן מובן. השאלה היא מה קורה אם יש לי במקרה, לא יודע, אני יכול לדבר על עצמי.
זה מאוד מעניין. כלומר, אתה יכול לדבר על עצמך, אז בוא, יש פה ספה. אפשר לעשות וידוי פסיכואנליטי, כן.
שגם תכונת הנדיבות זה לא משהו שאתה רוכש אותה עד הסוף.
אז אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על הקושי של אימוץ תכונות כאלה, כן? כלומר, מה צריך לעשות כדי שתכונות כאלה תהיינה קבועות, ואם זה בכלל אפשרי, נכון? זאת השאלה שלך.
כן.
שאלה זו נידונה בהרחבה בפרק רביעי, אבל בשביל זה קיים הפרק הרביעי. כאן אנחנו בהגדרות, כלומר הרמב״ם מחנך אותנו גם לסבלנות. כשהוא נותן הגדרה זה הגדרה, כשהוא נותן עבודה מעשית זה עבודה מעשית. בסדר? אז בפרק רביעי אנחנו נעסוק בשאלתך העמוקה, כיצד עושים כדי לקנות מידה או להשתחרר ממידה רעה. כן? זה עבודה בפני עצמה, זה, בשביל זה יש פרק רביעי. בסדר? אוקיי. אני חושב שאפשר להמשיך. וכמו שחולה, עכשיו יש פה תיאור מעניין של חולי הנפש. כלומר לפי זה, כי אם אנחנו נאמר שההגדרה היא ברורה, מי שיש לו נטייה לעשות רע זה חולי, מי שיש לו נטייה לעשות טוב זה בריאות, אז לפי זה אדם יכול לדעת בוודאות אם הוא בריא או חולה. התשובה היא שזה לא נכון. מדוע? בגלל שיש כאן איזשהו טשטוש מאוד מעניין. וכמו שחולה הגוף ידמו, כלומר יחשבו להפסד הרגשותיהם, כלומר בגלל שהחושים שלהם התקלקלו, במה שהוא מר שהוא מתוק ובמה שהוא מתוק שהוא מר, ויציירו הנאות בצורת בלתי נאות, והנאות בשכה בצורת בלתי נאות, ותחזק את אהבתם ותרבה הנאתם בעניינים שאין הנאה בהם כלל לבריאים, ואפשר שיהיה בהם צער כאכילת עפר ופחמים, כלומר סיגריות, והדברים העפוצים והחמוצים מאוד, וויסקי, וכיוצא באלו מן המזונות אשר לא יתאבו להם הבריאים, אבל ימאסו אותם. כלומר, האדם החולה אוהב דברים שלאדם הבריא הם מאוסים. כן, חולה הנפשות. רצוני לומר, הרעים ובעלי מידות הרעות ידמו במה שהוא רע שהוא טוב ובמה שהוא טוב שהוא רע. כלומר, יש פה בעיה של שיבוש הקריטריון. כלומר, החולה אומר על הרע שהוא טוב. והאדם הרע יתאווה לעולם הפלגות אשר, כלומר הגזמות, אשר הן באמת רעות, וידמה בעבור חולי נפשו שהן טובות. כן, כך אנחנו מוצאים אצל האלכוהוליסטים, או מכורים לסמים, או כל ההתמכרויות שבעולם, שאדם משוכנע שמה שהוא רואה, שאחרים רואים כרע, זה הטוב. לא תמיד, אבל זה יכול לקרות. וגם בלי להגיע להתמכרויות, אבל עצם שיבוש סולם הערכים, זה דבר שהרי על זה מתווכחים רוב בני האדם כל הזמן, על סולמות ערכים, מה קודם למה. כן, למשל יש בספרות הרומנטית יש ביטוי שמשתמשים בו הרבה, והוא אהבה. אז לא זוכר מי אמר את זה פעם, אני חושב שזה אולי חזון איש או מישהו אחר, הם קוראים לזה אהבה, ואנחנו קוראים לזה חייבי מיטות וקריטות. כן? זה כבר עניין של סולם ערכים. אחד אומר, זה אהבה, השני אומר, לא, זה חייב מיטה. תחליט. כן? או שזה תועבה, או שזה בסדר. כן? כלומר, יש פה איזשהו שיבוש, אחד השיבושים הבולטים ביותר בתרבות המערבית, בזמננו אלה ממש, זה למשל ההומוסקסואליות, שנחשבת היום ללגיטימית במדינות רבות, בעוד שהתורה מודיעה לנו שהיא תועבה ומשוקצת. כלומר, אז יש פה איזה בעיה של קריטריון הערכים. כלומר, חולה הנפש משוכנע על הרע שהוא טוב ועל הטוב שהוא רע. עכשיו, אם זה ככה, מי אומר, איך אנחנו נדע מי הצודק? כן? כלומר, זה אומר, אתה חושב שזה טוב, אני חושב שזה טוב. עכשיו, הדבר מסתבך עוד יותר היום בעקבות התנועה נקראת פוסט-מודרניזם, שסוברת שבכלל אין דבר כזה טוב ורע, אלא כל אחד קובע לעצמו מהו הטוב ומהו הרע. יש עניין, יש מילה נפלאה שמשתמשים בה, בשביל זה, קוראים זה נרטיב. זה הנרטיב שלו. זה הנרטיב שלי. אגב, זה בתנאי שזה נרטיב ליברלי, אז זה בסדר. אם זה נרטיב לא ליברלי, זה לא בסדר. אלא אם כן זה של האויב. אבל בכל זאת יש פה בעיה פילוסופית מהותית. האם יש לנו קריטריון לטוב ולרע? סליחה? אתה רוצה פה להגיד משהו, יש בשביל זה כאן נהלים. אז פונים ליצרן. כלומר, זה דבר די פשוט. כלומר, אם זה בכלל שאלה כללית על כל שאלה, על כל הפילוסופיה בכלל. הרי, מה זה הפילוסופיה? יש לאדם שאלות כדי לדעת את סוד העולם, והפילוסופים נותנים תשובות לשאלות האלה. נשאלת השאלה, למה לפנות לפילוסופים, או למה הפילוסופים פונים אל עצמם כדי לתת תשובות? לכאורה, אם יש לך שאלה על העולם, תפנה למי שברא את העולם, והוא יגיד לך מה טוב ומה רע, מה האמת ומה לא האמת. כלומר, יש פה שאלה מהותית, מדוע בכלל הפילוסופיה קיימת? כן? הרי אתה יכול פשוט, או נגיד את זה אחרת אפילו, המדע למה הוא קיים. כן? אפשר לשאול את מי שברא את העולם, תגיד, כמה מולקולות מרכיבות את המים? במקום לעשות את כל הניסויים של לבואזיה, צריך פשוט לשאול את הקדוש ברוך הוא, ויגיד לך, H2O, נכון? ויאמר אלוהים, יהי E שווה MC בריבוע. בשביל מה לעשות כל המחקרים, נכון? מה? אז אני שואל, למה יש מקום לחקירה? למה בעצם לא נשאל כל דבר את הקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא מסר לבני האדם, הלוואי, הייתי מאוד רוצה לדעת איפה הקדוש ברוך הוא מסר לבני האדם את היכולת לדעת את הרכב מולקולת המים. כן? כלומר, יש פה איזה בעיה. אלא מה? אתה אומר, אני חושב שהתשובה היא פשוטה הרבה יותר, כי אלוהים לא מדבר. כלומר, כשהוא מדבר, אין שום צורך לפנות לשום גורם אחר. אבל אם הוא לא מדבר, אז אני צריך להשתמש בתבונה האנושית. ברור? זה מובן מה שאני אומר? כן, ואז יש לנו בעיה, כלומר, מה התבונה האנושית אומרת? כן, למשל, זה כמו שהפילוסוף סרטר אמר, תאר לעצמך שאתה אברהם אבינו, שאתה שומע שהקדוש ברוך הוא אומר לך לעקוד את יצחק, לשחוט אותו. טוב, אין פה שאלה. ריבונו של עולם, הוא הבוס, הוא יודע, הוא אומר לעשות, עושים. זה טוב כל מן שאתה בטוח שזה אלוהים שדיבר איתך, שזה לא איזה שיגעון שלך וכדומה. כלומר, אז מתחיל להסתבך. אם אתה יודע שזה ריבונו של עולם שדיבר, אז אין בעיה. מי אמר שזה הוא דיבר? כלומר, פה אנחנו נכנסים לכל מיני בעיות. אפשר לומר, הפילוסופיה היא אפשרית ברגע שאין נבואה. כל עוד יש נבואה, אין פילוסופיה. עכשיו, זה מעניין, כי מבחינה היסטורית זה מה שקרה. מתי התחילה הפילוסופיה? ברגע שהנבואה לא נעלמה, אבל התחילה את דעיכתה. הפילוסוף הקדום ביותר שאנחנו מכירים אותו, באופן קלאסי, זה טלס. טלס איש מילטוס, ואנחנו יודעים שהוא חישב את הזמן של ליקוי חמה מלא, שהיה במזרח התיכון בסביבות שנת, אני חושב, מינוס 589. וזה בדיוק התקופה של חורבן בית ראשון. כלומר, ברגע שהשכינה מסתלקת מן העולם, אז יש מישהו שבא למלא את החסר. הבעיה היא שמהו הקריטריון שלו. כלומר, עבור הנביא, הקריטריון ברור, הקריטריון הוא הטרונומי, הוא בא מבחוץ. עבור הפילוסוף, הקריטריון הוא פנימי, אוטונומי, קוראים לזה. ומי אמר לך שזה נכון, מה שאתה אומר? כלומר, אין פילוסוף שאיננו קובע בתחילת חקירתו כללים שעל פיהם הוא קובע מה אמת ומה לא אמת. ואז נשאלת השאלה, האם זה מספיק? זאת אומרת, זה בדיוק הבעיה שאנחנו נמצאים כאן בפניה. כלומר, הרמב"ם אומר את זה קצר, אבל יש פה חומר נפץ אדיר. כן? אתה אומר שיש טוב ורע, אבל החולה נפש, מי שאתה חושב לחולה נפש, אומר טוב ורע אחר. יש סיפור ידוע שמובא גם אצל רבי נחמן ברסלב על המלך והאסטרולוג. מכירים את סיפור המלך והאסטרולוג? לא מכירים. מכיר את הסיפור של המלך והאסטרולוג? למלך יש אסטרולוג. והאסטרולוג אומר לו, הסתכלתי בכוכבים וראיתי שכל מי שיוכל את החיטה שתגדל בשנה הבאה, ישתגע. ולכן, אדוני המלך, אני מציע שאתה ואני נאגור חיטה מהשנה הזאת, כדי שלא נצטרך לאכול את החיטה של השנה הבאה ונשאר שפויים. ענה לו המלך, לא כדאי. כי אם רק אתה ואני נשאר שפויים, בריאים בנפשנו, כל העולם יחשוב אותנו למשוגעים. ולכן הטוב יותר הוא שגם אתה וגם אני נאכל את החיטה של השנה הבאה, אבל אנחנו נלבש כל אחד על הבגד שלו את הסמל של המשוגעים. היו אז מסמנים את המשוגעים פעם, כך שכאשר תסתכל עליי ואני אסתכל עליך, נדע שאנחנו משוגעים. זה סיפור מעניין. אפשר למשוך את זה לכל מיני כיוונים, אבל יש פה בהחלט בעיית הקריטריון. מה קובע, מה הטוב ומה הרע. אז כאן הרמב״ם נתחיל לתת לנו תשובה מעניינת. וכמו שהחולים הגופניים, אדם שחולה בגוף, לאן הוא פונה? לרופא. כשידעו חולים ולא ידעו מלאכת הרפואות, כן, אם אתה בעצמך רופא או למדת רפואה, אתה לא צריך ללכת לרופא. אתה בעצמך מטפל בעצמך. אבל כשידעו חולים, כלומר, הוא יודע שהוא חולה, ולא ידעו מלאכת הרפואות, אבל לא למד רפואה. ישאלו הרופאים, ויודיעו מה שצריך לעשותו, ויזהירו ממה שידמוהו ערב, ויכריחו לקחת דברים הנמאסים והמרים, עד שיבריאו גופותם וישובו לבחור בטוב ולמאוס ברע. כלומר, החולה הולך לרופא, הרופא אומר לו, תשמע, אתה מכור לסיגריות, זה מאוד רע לך, אני מציע לך טיפול, הטיפול הזה יהיה לא נעים, הוא יהיה כואב, אבל בסוף תיגמל ולא תאהב יותר סיגריות, ואתה תאהב במקום זה מקלות במבליק. כן? השחור הזה שמחלקים בבתי הכנסת לילדים שאמרו ימלוך. כן? אז זה מה שאתה תאכל בסוף, אבל תדע לך שבדרך זה כואב. אז זה מה שצריך לעשות. כן? כלומר, הרופא יש לו מידע, יש לו ידע, כיצד לטפל בזה. כן, חולי הנפשות. אז כמו כן, אלה שהם חולים בנפש, צריך להם שישאלו החכמים, שהם רופאי הנפשות, ויזהירו מן הרעות ההן אשר יחשבו בהן שהן טובות, וירפאו אותם במלאכה אשר ירפאו בה מידות הנפש אשר יזכריה בפרק שאחר זה. מהו מספר הפרק שאחר זה? רביעי. ההוכחה, כי אנחנו בשלישי, אז אחרי השלישי, הרביעי. אם כן אומר לנו הרמב״ם, לך תשאל את החכמים. עכשיו, נשאלת השאלה, מאיפה החכמים יודעים מה טוב ומה רע? אם הם נביאים, אמרת, הם שאלו את היצרן, בסדר. אבל אם הם לא נביאים, אז מאיפה הם יודעים? כאן מוכרחים לומר שזה בדיוק כמו שהרופאים יודעים. איפה הרופאים יודעים מה טוב ומה רע? מבחינה גופנית. מה הם למדו? אבל מאיפה הלימוד הזה? מי אמר להם שמה שהם לומדים זה נכון? חקרו. זאת אומרת, יש הצטברות של ניסיון. הניסיון שהולך ומצטבר במשך הדורות, הופך להיות חוכמה שלמה, ואז הרופאים יודעים מה לעשות. אז כך שצריך לומר גם לגבי הטוב והרע. יש הצטברות של הניסיון האנושי לאורך אלפי שנים, שגורם שבסוף יודעים מה טוב ומה רע. למשל, אמר בלדד השוחי, אחד מהראים של איוב בספר איוב, הוא אומר, שאל נא לדור ראשון וכונן לחקר אבותם, כי תמול אנחנו ולא נדע, כי צל ימינו עלי ארץ. כלומר, מה שאומר בלדד, שהחיים של האדם הם קצרים מדי בשביל לצבור את כל הניסיון הנדרש, לכן אנחנו מחברים את הניסיון של כל הדורות, כל החקירות של כל הדורות, ואנחנו בזה חוסכים זמן. לכן אנחנו צוברים את הספרות הרפואית, אז כמו כן גם הספרות המוסרית. כלומר, יש פה איזו הנחת יסוד מעניינת, והוא שהמוסר הלך והתגלה במשך הדורות. ברור? הנפש של האדם הלכה והתעדנה, וההכרה המוסרית התחילה לחדור לתוך הנפשות. ולמשל, יש דברים שעד היום הזה נחשבים לנכסי צון ברזל אוניברסליים של המוסר. למשל, לא לגזול. לא לגזול, כל אחד מבין שזה צו מוסרי כללי. אלא מה? יש ויכוח לגבי אופן היישום. כלומר, מה נקרא גזל ומה לא נקרא גזל. אבל כולם מסכימים על אותם הערכים. כלומר, ערכי המוסר מקובלים בעולם כולו, אבל יש רק ויכוח כיצד לממש אותם. כיבוד אביהם. כולם מסכימים שצריך לכבד את ההורים. יש רק ויכוח. עד כמה לכבד, איפה, מתי כן, מתי לא. נכון? אבל עצם הרעיון של כיבוד ההורים זה דבר מובן מאליו. צריך לזכור שהדבר הזה לא היה מובן מאליו בימי קדם. למשל, יש כתובות שנמצאות גם באפגניסטן וגם בהודו, בפקיסטן, כתובות של המלך אשוקה. מכירים את המלך אשוקה? לא מכיר. האמת היא, אתה לא יכול להכיר כי הוא מת מזמן. המלך אשוקה היה מלך גדול במאה השלישית לפני הספירה. הייתה לו אימפריה שכללה את כל צפון הודו, וקצת יותר מעבר מצד מערב, הגיע עד אפגניסטן. בקיצור, המלך הגדול הזה הוא זה שהפך את הבודהיזם לדת הרשמית של הודו בימיו. והוא רצה לחנך את בני עמו לכל מיני עקרונות חשובים, ועד היום הזה נמצאים מפוזרים בכל מיני מקומות הכתובות שבהם הוא כתב את העקרונות האלה על אבן, ושם זה נקרא מאמרות אשוקה, יצא לאור בהוצאת מוסד ביאליק. ספר קטן כזה חמוד. עכשיו, מה שמאוד מעניין זה שבכתובות האלה הוא כותב מה היה מקובל עד זמנו ומה השינוי מכאן ואילך. אחד הדברים שהוא כותב, עד עכשיו אכלנו בשרם של בעלי חיים, מכאן ואילך אנחנו נהיה צמחונים. כלומר, ברור, כל אחד מבין, שלעבור מתזונה של בשר לתזונה צמחונית, זה לא דבר מובן מאליו. אבל יכול להיות שההכרה המוסרית של האדם מגיע לידי כך שלא צריך להרוג בעלי חיים. בסדר? עכשיו, בסמוך לזה הוא כותב, עד עכשיו לא כיבדנו אב ואם, מכאן ואילך אנחנו נכבד אב ואם. כלומר, שוב אנחנו רואים שכיבוד אב ואם, שנראה לנו כדבר מובן מאליו בתרבות האנושית, לא היה מובן ממקדם. וידוע על פי המחקר שבסקנדינביה, עד לפני 1,000 שנה, לא ידעו מה זה כיבוד אב ואם. לא היה מושג כזה בכלל. כלומר, אנחנו רואים שהמוסר זה דבר שבכל זאת הולך ומתפתח, ולכן אפשר לשפוט חברות על פי התקדמותם המוסרית, לפי מידת הפנמתם ערכים מוסריים אלה או אחרים. ברור? עכשיו, זה לא שאין נסיגות, לפעמים יש גם נסיגות מוסריות, אבל באופן כללי, הניסיון האנושי בין אלפי השנים, הוא מספק לנו תשובה, פחות או יותר, בעניין הזה. כן, זה לא כל כך פשוט, כי על זה כמובן אפשר תמיד להתווכח. אבל, שוב אנחנו חוזרים על השאלה של הקריטריון הבסיסי, בזה נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.